עכשיו חזרנו מהצרט וכיסופים, ליד אותו מחסום שנקרא מחסום כיסופים. ודובר בעצרת הזאת, ולא רק שם, על הרצון הטבעי לחזור. לחזור אל הגוש, לחזור אל הבתים, אל היישובים. וגם לחזור לבית המקדש. ובין לבין כנראה שיש איזושהי דרך ארוכה, מפותלת, שכיוון שאנחנו לא נביאים ולא עיתונאים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, לא מחר ולא מחרתיים, ולנסות להבין את המשמעות הזאת של החזרה, לאן לחזור, למה לחזור, על מה צריך להתגבר כדי לחזור. יכול להיות שהדברים שהם מתלבנים בתקופה הזאת של שלושת השבועות, תשעת הימים, שבוע שחל בו, עד ועד בכלל מחר בערב ומחרתיים, אשר בעצם מצד אחד אין תופעה כזאת בקרב העמים של זיכרון היסטורי כל כך מיוחד, שיכול להיות שכשהחיים מתנהלים על פי ספטמבר באוקטובר אולי זה פחות בולט, אבל בכל אופן, תשעה באב הוא יום אבל לאומי, לפחות עד השנה. וכשאדם מתאבל, זה לא רק זיכרון של מה שהיה, אלא זה בעצם בירור בתוך הנפש, למה היה חורבן. לא כדרכם של אנשים שטחיים וחיצוניים כמוני, שמחפשים תמיד מי השם. והשאלה למה היה חורבן, יש חיפוש אמיתי לאחריות של תיקון. לא לעריפת ראשים, לא לציוני שלילה אצל אדם כזה ואחר, אלא רצון לתקן. גם הנבואות הקשות שחלקם קראנו בשבת האחרונה, ביטויים קשים של הנביא ישעיהו על מצבו של עם ישראל, על ההידרדרות, גם הנבואות האלה לא באו להצליף, להטריס, אלא באו לתקן. אומר הנביא ירמיהו בדברים שלא מופיעים בדף, שזאת אחת מההפטרות של התקופה שנקראת שבתות הפורענות. שמעו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. דבר השם איננו רק לאליטיסטים, ליוקרתיים, אלא גם לנו, עמך בית ישראל. יעקב, השם שמבטא את הצד הפשוט בישראל. חכם אחד מחכמי ישראל, הוא הולך ברחוב ומחפש אורח, והוא מוצא, מכניס אותו הביתה. בסוף האוכל הוא אומר לאורח, תגיד עכשיו דבר תורה. והאורח אומר לו, לא יודע, לא מכיר. אומר לו, תגיד משנה, אומר, לא יודע, תגיד פסוק, אין. בסוף הוא אומר לו, תגיד ברכת המזון. אומר לו אותו אורח, אני לא יודע ברכת המזון, לא למדתי. והחכם הזה גואר בו, אומר לו ביטוי חריף כזה, תקיף, תגיד, בריך רחמנה, ברוך אלוקים שנתן אוכל לכלבים. כזה ביטוי חריף. אומר לו אותו איש פשוט, אתה יודע רבנו, עכשיו נזכרתי. דבר תורה, אני אגיד לך דבר תורה. מה נזכרת? אומר לו, תשמע, פעם אחת הלכתי ליד בית מדרש של תינוקות של בית רבה, מה שמכונה בפינו תלמוד תורה. שמעתי שם שהם אומרים את המשפט הבא, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אני לא יודע ולא מבין למה הם לא אמרו תורה ציווה לנו משה קהילת, והוא אמר את השם של החכם הזה. הרי התורה שייכת רק לאליטיסטים כמוך. ואז אותו חכם בכה והצטער והתחרט וביקש סליחה, אותו איש פשוט. זאת אומרת, אם כל התוכחה של הנביא, הוא פונה לבית יעקב, הוא פונה אל כולנו. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם ביעבל, כי רחקו מעליי, וילכו אחרי ההבל ויאבלו. זה בעצם התביעה האלוקית, למה התרחקנו? מה זה נקרא להתרחק? דבר ראשון בהתרחקות, ולא אמרו, איה השם המעלה אותנו מארץ מצרים. זה שאדם יודע, זה חשוב. זה שאדם מקיים, זה חשוב. פה אומר הנביא, זה שאדם שואל, מתחדש. צמא. זה מפתח שהוא לא שוכח את התורה. ובעצם בפסוקים שנמצאים פה בדף בצד ימין, אחרי כל התיאור של מעמד הר סיני, כתוב בפסוק כ"ג ממש למטה בצד ימין, ישמרו לכם פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם. זה לשון של לא תעשה, איסור. כל מקום שכתוב ישמר פן, כך אומרת הגמרא בעירובין בכף א', איפה התורה מחדדת את נקודת השכחה הבעייתית, ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צבחה השם אלוקיך, כמובן צבחה שלא לעשות. למה כל כך שמה התורה דגש על לא לעשות פסל ותמונה? ואז מופיעים הפסוקים שלא נמצאים כאן, כי תוליד בנים ובני בנים, שאותם אנחנו קוראים בתשעה באב. ומה יקרה כשתוליד בנים ובני בנים? ונושנתם בארץ, תתיישנו. או בלשון אחרת של הנביא ירמיהו, לא תשאלו, איה השם. הקיפאון, המסגרת שהופכת להיות בעצם המהות, זה ירוקן מתוכן את מעמד הר סיני ואת הקשר אליו. אז בעצם כשהנביא, אני חוזר לנבואה של ירמיהו בפרק ב', כשהנביא אומר, מה מצאו אבותיכם ביעבל כי רחקו מעליי, הוא מתחיל בלא אמרו איה השם. זה חוזר אצל הכהנים, שלושה פסוקים אחר כך, והכהנים לא אמרו איה השם. בתווך, אומר הנביא, ותופסי התורה לא ידעוני. אני יכול לתפוס את התורה, ללמוד אותיותיה, להספיק את דפיה, להצטיין במסגרותיה, ובסוף הנביא ירמיהו יגיד עליי, אתה לא יודע את השם. משמע, במושג הזה של לדעת את השם, אין סיכום הנתונים החיצוניים. יש משהו אחר? ואיך מגדיר אותו הנביא? לכן עוד הריב איתכם נאום השם ועד בני בניכם הריב. איזה מריבה יש לקדוש ברוך הוא איתנו? עברו יהיה חיתיים וראו וכדר שלחו והתבננו מאוד. תראו, אם יש תופעה כזאת, האמיר גוי אלוהים והם הלא אלוהים. ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. נוטל כבוד מבית חיינו. יש לנו היום הרבה כבוד, כבוד חיצוני. אנשים נפגעים אחד עם השני, מהשני, בקצב של שתי שניות. גם ממה שהבינו שרצו לעשות. יש המון עיסוק בכבוד, בעיקר שלי. איך אני מקבל? איך אני נותן? זה, אני לא כל כך מאדר בעניין. יש כבוד לאנשי שלטון, סוג מכוניות מסוים, סוג זכויות מסוים. הם מופיעים הרבה פעמים בגלי האתר ומסכי הטלוויזיה. כבוד. וכל זה חיצוני. כי המילה כבוד פירושה בעברית המקראית ערך. לא גינוני כבוד חיצוני, אלא הכרת ערך. רבי שמעון בן זומא מוציא אותנו ביציאה של צידה לדרך בחבלי משיח. הוא אומר, תיקחו ארבע תכונות, אתם עוברים כל קושי, כל משבר. אם הוא היה מקובל אלוקי, הוא היה מבטיח שאין משברים. הוא היה מבטיח שבשריקה עוברים את זה, בסגולה עוברים את זה. אבל הוא מציין ארבעה דברים, עבודת פרך לעבוד אותם. בגיל 119 מתחילים לסיים. איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, איזה הוא מכובד. מי המכובד? אומר רבי שמעון בן זומא, המכבד את הבריות. מאיפה אתה יודע? אנחנו חושבים שכבוד זה מי שמקבל, לא מי שנותן. זה, אומר רבי שמעון בן זומא, נראה את הפסוקים בספר שמואל. יש שני אנשים משרתי המשכן, משרתי השם, הכהנים, חופני ופנחס. הם במקום להיות אחראים, רגישים לזולת, מכבדים נשים יולדות, ולא לוקחים מה שלא מגיע להם, מתנהגים הפוך. אז הקדוש ברוך הוא אומר לראש המשפחה, לאלי, אתם לא תהיו יותר כהנים. במובן של הובלה, במובן של מנהיגות, לא תהיו יותר. למה? כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. הווה אומר שהפסוק עוסק לכאורה בסוגיה אחרת. בן זומא רק אמר, המכובד זה המכבד את הבריות. אבל הפסוק דיבר על מי שהוא מכבד את אלוקים, הוא מכבד את הבריות. מזה למד בן זומא. אם אתה מכבד את אלוקים, כלומר, אתה נותן ערך במציאות להופעת צלם אלוקים, אז יש הבדל בינך לבין חברך? יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. באתם מאותו מקום, מאותו מקום, מאותה נשמה, מאותה נשמה אלוקית. ולכן מי שהוא מכובד, כלומר יש לו ערך, והוא מבין שהערך שלו זה בגלל נשמתו האלוקית, הוא מכבד את הבריות, כי הוא מבין שיש להם ערך, כי הם נברו על ידי אלוקים. עם שמתכחש לזהותו, אין לו כבוד. זה לא רק שאלה של גינוני מלכות, זה שאלה של הערך. אומר הנביא ירמיהו, איך יכול להיות שהתכחשתם לעצמכם? אחר כך הוא אומר, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. דבר אחד הוא אומר, עזבו אותי מקור מים חיים. זה לא הסיכום הרגיל של הופעת תורה ומצוות בעולם, לא הדימוי למים, ולא הדימוי למקור, ולא הדימוי למקור מים חיים. זה חידוש גדול שמחדש הנביא ירמיהו. שכאשר בודקים את מה שהתורה מתארת במעמד הר סיני בפרק ד' בספר דברים, שנמצא פה בצד ימין, רואים כפי שאנחנו נקרא בשבת הבאה, המכונה שבת נחמו, פרשת ויתחנן. רואים שהתורה כשהיא מתארת את מעמד הר סיני מדברת על החיים. מתי ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו, ואתם וירשתם את הארץ אשר השם אלוקי אבותיכם נותן לכם. זה הבירור הנוקב שהיה בחטא המרגלים, כשאמר כלב, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. הוא אמר, אנחנו רוצים לחיות. ולכן, כיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ובמקום חיינו ארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות שם. למרות שעל פניו חיצונית, המשוואה היא הפוכה, אם רוצים לחיות, נשאר במדבר. הכל מהשמיים, אין מלחמות. אבל החיים שלנו נקבעים לפי רצונו של מי שאמר והיה העולם כרצונו, מי שברא אותנו. והוא מסמן את הכיוון למען תחיו ובתם ורשתם את הארץ. אחר כך פסוק ד' שאומר, ואתם הדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום. חיים. אחר כך פסוקי, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. לעשות כן זה כמו לומר לעשות כך. אבל כשנסתכל בהמשך פסוק י' ד', סגנון מאוד דומה, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ. לא רק לעשות כן אלא לעשותכם. אומר החתם סופר, אתם נעשים בני האדם. החיים שלכם משתנים, הנפש שלכם משתנית כשאתם נכנסים לארץ עם תורה ומצוות. להם שהוא כך, חשוב לתורה לציין למעלה בחזרה לפסוק כף. והיום הצורך הזה מאוד בולט. אומרת התורה, לא תוסיפו על הדבר שאנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. התורה אומרת שהמסלול הזה, הכיוון הזה של החיים שבאים לארץ, מתפתחים כוחות החיים, או כלשון מחוזותינו בשנים האחרונות, זרימת החיים, זרימת הנפש, ההתחברות שלה, עלולים להביא למצב שבו אני מוסיף וגורע. כי אם הכל תלוי רק בהתחברות שלי וברצון שלי ובזרימה שלי, המספר 4 הוא לא מתאים לי. המספר 5 יותר מתחבר אליי. אז זה יהיה אולי 5 מינים בסוכות ולא 4. זה ככה זה מתאים יותר לנפש שלי. הצבע היום זה עניין מאוד אישי, מאוד תלוי באדם, במצבו, במצב רוחו וכו'. אני לא, הצבע הירוק הוא לא מתאים לי. האדום יותר מתאים לי, אז מה אני אקח 4 מינים אדומים? אומרת התורה, זרימה זה חשוב. חיבור זה חשוב, דבקות זה חשוב, כשזה סעיף ב'. סעיף א', יש תורה מוחלטת. יש רצון אלוקי, הוא לא מתחיל מבני אדם. איפה המבחן? התורה לא מדלגת על מבחנים. היא לא משאירה אותנו באוסף של דמיונות. היא אומרת להסתכל בנקודת המבחן, ולעמוד שם מול הראי ולראות איפה אני עומד. הנה, פסוק ת'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. פן יסו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. את מה אסור לשכוח? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקל לי את העם, השמיעם את דבריי אשר ילמדון, ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת ביניהם ילמדון. איך אדם מבין את זה? שצריך לשמור על הנפש ולא לשכוח את מעמד הר סיני. אומר הרמב״ם בהלכות שמירת הנפש בפרק י"א. אתה הולך ברחוב. במדרכה יש בור ניקוז עם מסגרת של ברזל או פלדה מכסה אותו. אתה רואה, המסגרת לא נמצאת במקום. כלומר, נוצר בור. ואתה מבין שאדם יכול ליפול שם. רגל יכולה להתקע שם. ואם זה תינוק, ילד או איש מבוגר, מי יודע מה יכול לקרות לו? אתה ממהר מאוד לשיעור על מעמד הר סיני. אתה בתודעה שלך נמצא הפסוק הזה, אישה מלאכה ושמור נפשך מאוד, אסור לך לשכוח את מעמד הר סיני. אתה תכסה את הבור או לא? אומר הרמב״ם, אם אתה לא מכסה את הבור, אתה עובר על האיסור, אישה מלאכה ושמור נפשך מאוד, בן תשכח את מעמד הר סיני. אני רמב״ם, אני הולך ללמוד את האותיות של מעמד הר סיני, את הרוחליות של מעמד הר סיני, את הדבקות של מעמד הר סיני. מה אתה אומר לי? שאם אני מכסה את הבור, אז אני זוכר את מעמד הר סיני? זה לא, זה נראה מישור טבעי פשוט של החיים. אומר הרמב״ם, מה אתה חושב כשהתורה אומרת נפש? למה היא מתכוונת? אומר הרמב״ם, כל מדרגות החיים. מהרמה הכי בסיסית של השמירה על החיים, עד לרמות הכי רוחניות של הנפש. אבל אל תעשה למחצה, לשליש ולרביע. אין דבר כזה בעולם, אדם דתי אוכל טרף. אדם דתי עושה בשבת. האם יש בעולם דבר כזה, אדם דתי לא מכסה בור ניקוז? תעשו ניסיון פשוט, תעמדו ליד מדרכה שיש שם, הבור הזה הוא מגולה, תראו כמה אנשים עוברים, מי עובר, ותראו כמה אנשים עוצרים, מתכופפים, מרימים את המכסה ושמים אותו במקום. מעמד הר סיני זה לא שווה למילה דתי. הנה הנביא ירמיהו אמר לנו, הכהנים לא אמרו היה השם. אתם כשנכנסתם לארץ לא אמרתם היה השם, לא שאלתם. היום המצאנו את המילה דתי, המצאנו לידה את המילה לא דתי, שזה בתוך כך כנראה, אחר כך כיוון שהדור הזה הוא מאוד זורם בדינמיקות שלו, אז יש אנשים שהיו מכונים בשפת העיתון לא דתיים, ונהיו מכונים עכשיו בשפת העיתון דתיים. אז איך נקרא להם? הדור הזה לא אוהב משפטים ארוכים, אוהב מילה. מה המילה? חוזר בתשובה. אני נוסעתי בשבת, החלטתי לא לנסוע בשבת, נקרא חוזר בתשובה. מישהו יודע איך אני מתנהג עם אשתי? מאז? עם ילדיי מאז? אולי נהייתי יותר תוקפני? אולי נהייתי יותר עצבני? מה זה התואר הזה חוזר בתשובה? למי הוא ניתן? ואם אדם החליט שהוא משלב מסוים ואילך יותר, הוא לא משאיר בורות גלויים, נקרא לו חוזר בתשובה? אם הוא מחליט שמכאן ואילך הוא לא עושק יותר שכר שכיר, נקרא לו חוזר בתשובה? לא. למה? ואז נולד בחטא המושג הרבי. אם יש דינמיקות, יש דינמיקות לכל הכיוונים. יש גם חבר'ה שהיו מכונים בשפת העיתון דתיים, ועברו להיות מכונים לא דתיים. גם זה עדיף שלא יהיו משפטים ארוכים, עדיף מילה. ואם עדיף מילה, אז מילה שתהיה הפוכה ממילה תשובה. אז נהיה איזה מילה? חוזר בשאלה. נו, תגידו לי, הנביא ירמיהו אומר, לא אמרתם, איה השם. בן אדם אומר בקדושה בשבת, משרתיו שואלים, זה לזה, איה מקום כבודו להריצו. שואלים, משרתי השם. תופסי התורה לא ידעוני. התורה כשהיא נתפסת בצד החיצוני לא תופסים אותה. לא יודעים את מהותה, יודעים את מסגרותיה. ואולי זה יותר עמוק בהחמצה של צורת ההסתכלות הזאת. כתוב פה, אם שמנו לב בפסוק, ילמדון, ילמדון. אומר הירושלמי במסכת דמאי בפרק השביעי, הלכות פועל ובעל הבית. אתה מוזכר לאיזושהי עבודה ביום. לילה קודם אסור ללכת לישון מאוחר. לילה קודם אסור לאכול פחות מדי אוכל. לאכול אוכל בריא. לילה קודם, אומר הירושלמי, אסור להסתגף. אתה רוצה מאוד להתגבר על היצר הרע שלך, בענייני האוכל, אסור להסתגף. אומר הירושלמי, מעשה ברב יוחנן, שהלך לאיזה מקום, ופגש בן אדם כחוש באופן מיוחד. שאלת האנשים מה תפקידו בחיים, אמרו לו, זה מלמד תינוקות. אמרו, בסדר, למה הוא כחוש ככה? אמרו לו, הוא מסתגף, מתגבר על יצרו בענייני אוכל. הלך אליו רבי יוחנן, אמר לו, אתה עובר על איסור. למה אתה עובר על איסור? אמר לו, אם במלאכת בשר ודם, פועל ובעל הבית, אסור לפועל להסתגף, כי הוא עושה מלאכת בעל הבית, אז אתה שאתה עוסק במלאכת שמיים, אסור לך להסתגף. אם זה היה בדורנו, הייתי אומר לרב יוחנן, רבנו, זה קל וחומר שיש פרחה עליו. למה אתה חושב שאני מסתגף? בגלל שאני חושב שאני עוסק באיזה מלאכה? מלאכת שמיים. אז מה אתה עושה לי קל וחומר? אתה אומר לי, אם פועל ובעל הבית, בשר ודם, אסור להסתגף, אז מלאכת שמיים, מלאכת גם במקמה. כל הסיבה שאני מסתגף זה בגלל מלאכת שמיים. היה אומר לרב יוחנן, אולי זו הזדמנות להעמיד אותך על ההחמצה הגדולה של הנפש שלך. כי אתה חושב ומדמיין שמלאכת שמיים זה המלאכה שאתה עושה כדי להתקרב לשמיים. אבל הוא אמר לו, מלאכת שמיים באמת זה המלאכה שהשמיים מטילים עליך. שאלו פעם את רבי שלמה זלמן אוירבך, מגדולי הדור, האם מותר לזרוק אבנים על מכונית נוסעת בשבת? הוא אמר, ודאי שכן, בתנאי אחד, שהבן אדם שיושב במכונית הוא אח שלך, נראה אם תזרוק. ואז הוא הוסיף, ואם אתה חושב שהבן אדם שנוסע בשבת הוא לא יכול להיות אחיך, אז אתה בעיוות עוד יותר גדול. ובפני שאתה חושב שאחווה זה פונקציה, זה תלוי בהסכמות, בהתנהגויות, בסגנון החיים, אבל אחווה זה נשמה. למה שנאו בבית שני? שנאת חינם. השאלה הזאת היא כפול שלוש, כי היו עוסקים בתורה, היו עוסקים במצוות, היו עוסקים בגמילות חסדים. איך אדם שונא אם כתוב אהבת לך כמוך? הוא עוסק בתורה הרי. עוסק במצוות, כתוב לו, תשנא את אחיך בלבבך, איך הוא יכול לשנוא? אומר לך הנביא ירמיהו, מה אתה מתפלא? תופסי התורה לא ידעוני. כי כשאמרו להם לא תשנא, זה היה ברור להם. אמרו בלבבך, זה גם ברור. אבל יש מילה אחת, שם קר נרחב לפרשנות. המילה אחיך. אבל כן אומר הנציב, חשבו כל אחד שחושב אחרת מהם שהוא מין ואפיקורס, הוא מצווה לסנותו. היינו הולכים לרב ציודה, היינו אומרים לו, רבנו! סוג הזה של השאלות לא התחיל מלפני 5 שנים. למה אנחנו לא מרוכזים במשימה האלוקית, את כל הרשעים ישמיד? אמר היה רב ציודה, היה אומר לנו, אני רואה אתם בקיאים בשירי שבביתך, אז נראה לי שלפני שאמרתם את כל הרשעים ישמיד, הגעתם לטוב השם לכל ורחמם לכל מעשם. אתם כבר מסודרים שם? זה מאורגן אצלכם כבר? שאתם כבר יודעים את הקומות הבאות? היה אומר לו רבי יוחנן למלמד תינוקות, מלאכת שמיים שאתה מברר מה המלאכה שאלוקים מטיל עליך? אז ללמד תינוקות זה מלאכה שכתובה פה, הנה קראנו אותה. ילמדון, ילמדון. איפה יש מלאכת שמיים להסתגב? חוץ מדמיונות. ולא מתבייה לדעת רב לזר הכפר שאומר שזה איסור להסתגב. שזה נגד רצון התורה, וכך הרמה פוסק בלכות דעות פרק שלישי. וזה אותו רב לזר הכפר שאמר, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ותיאר שם בסוף פרק ב' בלכות דעות את כל ההידרדרות שעלולה לבוא משלושת הדברים האלה. הוא זה שאמר, ואל יעלה על דעתך לפרוש מהחומר. כי נזיר מלמד אותנו מאשר חטא על הנפש, שנזירות וסיגוף זה אסור. אלא אפילו למי שאומר שיש ערך בנזירות, זה רק אומר את הגמרא בתענית י"א, אימציה לציור נפשי. זאת אומרת שזה לא פוגע בדברים, במשימות שלו, אבל אם זה פוגע, אז גם הוא סובר שזה אסור. מעמד הר סיני לא בא לשרת את ציפיותינו, ואנחנו לא נכנסים למעמד הר סיני רק כדי להגיע לחיצוניות של הדרישות שלו. זה סוג של קשר אחר לגמרי. אולי משום כך, גם הביטוי של הנפש חוזר בהמשך בפסוק ט"ו. יש פינה בחוץ, אפשר לשתות קצת שמאל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אומרת התורה, בפסוק ט"ו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שכשעוצרים כאן, זה אולי הפסוק שהיינו מביאים במקום הרמב״ם, שצריך להיזהר באותם בורות שהזכרו קודם, במכסה שלהם, בגלל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כמובן, התורה לא עצרה פה. כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורם בתוך האש. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמן תבנית זכר ונקבה. רצון לעשות פסל תמונה כל סמן הוא רצון להמחיש. הוא רצון לחוש. יש משהו חיובי ברצון הזה. אבל אומרת לך התורה, אל תגמד. אל תהפוך כל עניין רוחני, פנימי, למשהו מוחשי. תשאיר אצילות, תשאיר שאר רוח, תשאיר משהו מעליך. תחקור אותו, תחפש, תהיה צמא, אבל אל תקטין אותו. כשמקטינים דבר רוחני שנמצא מעלינו והופכים את הכל לדבר מובן, ברור, עכשווי, זה שורש ההשחתה, אחר כך זה הולך ומדרדר. זה שהתורה השתמשה בביטוי ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי רוצה לשמור על הנפש שלנו. זה לא אומר שעכשיו אנחנו מסתכלים בגובה העיניים על דרישות התורה. הנפש היא מורכבת משכבות שונות. אנחנו כבני אדם לא יודעים את כל המורכבות של השכבות האלה ואת צורת הטיפול הנכונה בהן. הכן, יכול להיות שיש בתוך השכבות האלה איזושהי נקודה שהיא יותר מתאימה לנו. אבל היא עוד לא המכלול. היא עוד לא הכל. אולי זה קשור לתכונה שהגמרא פה בפסקה 4 בסוגיה שעוסקת בסיבות החורבן. אמר רבה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. תלמידי הגאון מווילנה עלו לארץ בעליות הראשונות די סמוך לעליות תלמידי הבעל שם טוב לפני 200 שנה בחודש אלול תף קוף סמך תף, ממש 200 שנה. משנתם הרוחנית שלמדו מרבם הגאון מווילנה מכונסת בספר כל התורה. תמצית תפיסתו של הגאון מווילנה, שבתהליך הגאולה הטבעית של עם ישראל חוזר לארצו של קיבוץ גלויות ושל פריחת הארץ ועצמאות, מוליד תופעה חדשה המתקנת את הגמרא מסכת שבת. בכל מעייניהם היה לקים תנועה של אנשי אמנה, והגמרא הזאת הייתה אחד מהדברים הבסיסיים, שכיוון שלא חרבה ירושלים בשביל שפסקו מן אנשי אמנה, תיבנה ירושלים כשיהיו בה אנשי אמנה, שנאמר בנבואת ירמיהו בפרק ה', שוטטו בחוצות ירושלים, ראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש עושה משפט מבקש אמונה, ואסלח לה. יש להיות איש אמנה, יש להיות אשת אמנה, אבל יש להיות מבקשי אמנה, צמאי אמנה. זה לא תלוי בגינונים החיצוניים של האנשים, למרות שככה לצערי הגדול מקובל למדוד היום כל מיני הישגים במרכאות רוחניים. זה לא מתחיל מהחיצוניות, לא פנימה אצל האדם וגם לא אצל האחרים. מה זה לבקש אמונה? שאת הגמרא, למה את הרבה אומר שלא חווה ירושלים אלא בשביל שפסקו מן אנשי האמנה? איני ואמר רב קטינה, אפילו בשעת כישלונה של ירושלים לא פסקו ממנה אנשי האמנה. בסופו של המסע ומתן עונה הגמרא כך, לא קשה, כאן בדברי תורה, כאן במסע ומתן. אנשי אמנה לפי המהלך של הגמרא שדילקתי על חלק מהשורות שלו, בדברי תורה הכוונה שאומרים עליך שאתה רב גדול, שאתה ידען גדול, תגיד שזה לא נכון. זאת אומרת, לא היה מצב שבן אדם אמרו עליו איזה שבח תורני מסוים והוא לא הכחיש את זה במקום, כשזה לא היה אמיתי. אז זו דעת רב קטינה, שהיו אנשי אמנה, דייקו בהגדרת מעמדם התורני. אבל, אומרת הגמרא, במסע ומתן פסקו אנשי אמנה. כסף, אחת הסוגיות הגדולות של העולם המודרני. הבורסה עלתה ב-60% מאז, לא יודע מתי. יכול להיות שמחר יתרד ב-200%. כשזה מנהל את מצב הרוח הלאומי, זה אומר משהו. לפני שהשאלה הגדולה היא שאלת, אומר המערשה, כלפי הפסוק בירמיהו, היא שאלת הרחובות. שם יש מסע ומתן. האם הוא הגון? השאלה הראשונה ששואלים את האדם ביום הדין שלו, גמר 120 שנה על האדמות, לא שואלים אותו באיזה זרם רוחני הוא היה מכל זרמי הדור הזה. לא שואלים אותו איזה לבוש תורני היה לו מכף רגל ועד ראש. זה יכול להיות השאלה העשירית שלא כתובה בגמרא. בגמרא שואלים אותו שאלה ראשונה, נסעת ונתת באמונה. זה הכל, זה הכי קשה. אומרת הגמרא בעירובין, אם אתה רוצה לבחון אדם, אל תבחן הצהרות, אל תבחן יומרות, אל תבחן ציטוטים. תבחן שלושה דברים, כוסו, כיסו וכעסו. אתה נוסע עם נהג מונית, מסיימים את הנסיעה, אתה אומר לו, כמה לשלם? הוא אומר לך, כמה שאתה רוצה. ואתה אומר לו, כמה שאתה רוצה. הוא אומר, באמת? אתה אומר לו, באמת? אז הוא אומר לך, אתה יודע מה קרה לי עכשיו? כשאני אמרתי באמת, רציתי 50 שקל. אבל כששמעתי את האמת שלך, החלטתי 20. אתה אומר לו, אחי, באמת מה יותר אמת? הוא אומר לך, באמת? 20. אבל אי אפשר לחיות כך. למה אי אפשר לחיות כך? מי אמר שאי אפשר לחיות כך? ואז הוא אומר דבר נורא. הוא אומר, אתה יודע באיזה קרב אני אמצא כל היום? איזה קרב, אחי, מה קרה? הוא אומר, אתה יודע מה זה להתמודד מול החשדות של העולה למונית? הוא אומר, אל תיסע מפה, כן תיסע מפה, אתה מפעיל את המון מוכר מדי, אתה מפעיל את המון מוקדם מדי. אז הוא אומר, מתרגלים ונשחקים. אדם אומר לך אחרי שבועיים בתירונות בצבא, תגיד, איך יכול להיות שלא יוצא מהפה שלך שום מילה רעה? למה לי זה לא קורה? אתה אומר לו, אחי, מה היה לפני שבאת לצבא? הוא אומר, אין נקי. אתה אומר לו, מה קרה? מה השתנה? הוא אומר לך את מילת הקסם הזאת, נשחקתי. הרחוב שוחק. למה? אם אתה איש אמונה, למה תשחק? מה הקשר? הרי בשפה הזאת של דתי ולא דתי חוזר בתשובה חוזר בשאלה, הממון לא סופרים אותו. אתה הולך לחנות גדולה, רוצה להתכונן לשבת, קונה נייר חתוך. אתה מדוגם, אתה שומר מצוות, מאורגן, אתה לא קונה חבילה סתם, רק אם יהיה כתוב, נעשה במפעל שומר שבת. אם אתה מהקפידים, מהמחמירים, נעשה במפעל ללא חשש גניזה. נפלא. תחפש חבילת נייר חתוך בקריאת משה בירושלים, בקריאת משה ברחובות, בבני ברק, בברוקלין, איפה שתרצה בכדור הארץ, לא תמצא חבילה אחת שכתוב עליה, נעשה במפעל שומר משכורות בזמן. נותן משכורות בזמן. שומר את זכויות העובד. לא תמצא. למה? כי מי אמר לאנשים בחנויות לעשות חבילות שכתוב עליהם נעשה במפעל שומר שבת? הם הבינו שיש קהל מסוים שיקנה את החבילות האלה. זה נפלא. מי הקהל הזה? כל הקטלוגים של הדתיים. זה אמר לי חבר בר אילן, פרופסור, הוא אמר, יש 9 סוגי דתיים היום. לפי הקטלוגים, לפי המחקרים. לא תמצא בכל החלוקה הזאת את ההבחנה שבעצם זה חלק מהתורה. מה זה קשור לקטלוגים? באותה תורה שכתוב בשמירת שבת, כתוב בלא לשוק שכר שכיר. על זה ישאלו אותך. האם נסעת ונתת באמונה? כמה שיעורים בן אדם מקבל על נסיעה ונתינה באמונה? כמה דפים הוא לומד על זה? כמה הלכות הוא לומד על זה? איזה מבחנים אדם עושה לעצמו? הגמרא אומרת מסכת חולין בדף ממדלת. אתה רוצה לדעת מי זה תלמיד חכם? אל תסתעסק בחיצוניות. תדע לך, בן אדם שמסוגל לפסול את הממון של עצמו, להגיד, השני שקלים האלה לא שייכים לי, זה תלמיד חכם. הוא לא משועבד לאחד הדברים שהכי קשה להשתחרר מהם. הוא לא משועבד לממון. זה אדם שהקשר שלו לתורה הוא טהור, הוא נקי, הוא ישר. הנה הגמרא בסוטה. גם היא אומרת פסקו אנשי אמנה, אבל בשונה קצת מהגמרא בשבת שאמרה לא חרבה ירושלים, אלא שפסקו מן אנשי אמנה, הגמרא פה בסוטה אומרת שמאז שחרב הבית אין יותר אנשי אמנה. למה? אמר רבי יצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. זה נשמע אותם מילים. דתניא רב אליעזר הגדול, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמונה. מה הפירוש? בן אדם שיש לו אוכל היום, הוא יכול להיות בטוח שיהיה לו אוכל מחר? על סמך מה? איפה כתוב שאפשר לבטוח בצורה כזאת? גם הוא נקרא מקטני אמונה. הניסוח של מקור דומה במדרש והמחילתה, שם מופיעים גם דברי רב אלעזר. הוא לומד את הביטוי שנאמר בפרשת המן, שקדוש ברוך הוא מוריד מן לישראל, אוכל מהשמיים, דבר יום ביומו. אז באופן פשוט, דבר יום ביומו זה כל יום. רב לזר מרחיב את המושג הזה ואומר כך, מי שברא את היום ברא את פרנסתו. כשאדם נמצא היום עם אוכל, הוא צריך לשאול את עצמו איזה משימה הוא עשה. ואז כשהוא שואל את עצמו מה יהיה מחר, הוא צריך לשאול את עצמו מה משימתי מחר, ולא אם יהיה לי אוכל. ומתוך משימתו, הכלי שהוא צריך אותו לצורך המשימה, הוא יקבל אותו. במחלקת מדעי ההתנהגות של צה"ל, שהתגייסה כולה עם הרבה תמיכה גם של אנשים שהם לא אנשי מילואים, לצורך לוחמה פסיכולוגית בגוש קטיף בשנתיים האחרונות שלפני חורבנו, הייתה הסכמה של כל הפסיכולוגים, כל היועצים שהשתתפו בלוחמה הזאת, שאחרי למעלה משנה של לוחמה פסיכולוגית שנועלה בצורה מתוחכמת מאוד, קרוב ל-90% מאנשי גוש קטיף יפנו את בתיהם מרצונם. חלק גדול מהלוחמה חובן מלכתחילה לסוגיית הכסף, הממון, כולל חוק שיצא מטעם הכנסת ושבית המשפט התחתון לצדק לא הוקיע אותו. הוא קצת יותר משמעותי מחוק מופז, שאדם שלא יזוז מהגוש לפני ה-15 באוגוסט, אין שפה שיכולה בעברית להכין את התאריך הזה, הוא יפסיד את כל זכויותיו הממוניות, את כל רכושו. על ידי מי? על ידי מי שמחריב את ביתו. בסדום יש חוקים כאלה, ואין פה צפה ומצפצף. אנחנו הלכנו חודש לפני הגירוש עם מי שהייתה אז שרת המשפטים, שמה בישראל ציפי לבני. הרבנים שהלכו אליה דיברו איתה על חומרת הגזירה של הגירוש. לקחו איתה משום מה איש פשוט, אמר לה, תשמעי טוב גברת, את כל הרמה המוסרית של בתי המשפט לישראל אתם קורסים, אתם הורסים. היא אומרת, למה אתה מדבר ככה? אמרתי לה, את מאלה שדוגלות בחופש הביטוי. פה במכון מאיר לידינו 100 מטר ניסו אנשים לעלות באוטובוס, למה? ניסוע לכפר מימון ולנתיבות לכינוס המיוחד הזה שהיה בחודש תמוז. עצרתם אותם, על מה? לא הלכו לעשות שום דבר לא חוקי. עמדתם אנשים למשפט בסיתונאות. זה כבר היה חודש לפני הגירוש. בסוגיה המומנית ניסו להפיל את האנשים. למעלה מ-90% של אנשי הגוש לא זזו ממקומם. הרבה מאוד מהם לא ארזו את חפציהם האישיים. עד הרגע שנכנסו חיילים לעקור אותם מבתיהם. מי יכול לעמוד במחיצתם של אנשים כאלה? מי יש לו 1 מ-100% של מסירות נפש כזאת? אנשי אמנה החזירו עטרה ליושנה במובן האמיתי, לא החיצוני. בנקיות כפיהם. אתה פוגש שם חקלאי. הוא ואתה יודעים שאין לו ותק של שנות לימוד, אין לו תארים. יום אחד לפני הגירוש הוא נוטע, הוא זורע, ואתה אומר לו, אחי, מאיפה זה? הוא אומר לי, מה אתה מתרגש? מה אתה מתפעל? אתה לא מכיר את המשפט, מאמין בחיי עולמים וזורע? אמרתי לו, רבנו, עד פה? הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה אתה מתפעל, ככה חיו אבותינו וככה אנחנו חיים. אחרי זה בגסות רוחם אנשים היו יכולים להגיד בהמונה, הסרנו את חרפת גוש קטיף. לא עמדו בעשירית אחוז של הניסיונות של אנשי גוש קטיף, ויש להם כבר להסיר את החרפה, כי הם זורקים אבן, וכך הם מצילים את ארץ ישראל. עולם הפוך. ביקון עשה את האנשים האלה כפיים. הסתכלתי היום שם בכיסופים. היו אנשי גוש קטיף. הם באו. הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה. שפשפתי עיניים, אולי אני מזהה פה מישהו מחוץ לגוש קטיף. יש בדרך לכיסופים, יישובים, ערים, עמך ישראל. אם לא גוש קטיף, אין מלחמת הצפון, אין מלחמת הדרום. אנשי סדרות לא מחזיקים מעמד. המציאות הנפשית הזאת, שהאשי אמונה, שהדבר שעניין אותם היה שאלת המשימה. עם ישראל צריך להינצל ממלחמת גוג ומגוג. מי נושא באחריות להגיע למצב שאותו מנסח רבי יונתן אפשיץ? בספר אהבת יונתן, פרשת בלק. מי נושא באחריות שלא ינטשו את נחלתם מרצון? ומי שעושה את זה, אומר רבי יונתן אפשיץ, מציל את כל עם ישראל ממלחמת גוג ומגוג. זה מה שאומר הכתוב, ונושנתם בארץ. לא להישחק, לא לשכוח, לזכור גבורה של אנשים, לזכור מסירות שלהם, ולזכור הכי משמעותי את האמונה שלהם. לא האמונה בתוצאות, אמונה בהשקעה, אמונה במסירות. שנה לפני חורבן הגוש, היה בחודש אייר מאמץ גדול לדבר עם לבבות 200 אלף מתפקדי הליכוד, מתוך רצון, פעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, בינתיים עוד לא היה כזה דבר, להגיע להצבעה מרצון של מאות אלפי יהודים, אנחנו רוצים את ארץ ישראל ורוצים את עם ישראל, ולתקן בזה את חטא המרגלים. התקשורת והפוליטיקה עבדו שעות נוספות להגיד, אין סיכוי. 80% בסקרי דעת קהל אמרו בוודאי תומכים במי שהיה אז ראש הממשלה. ואנשים יוצאים. יוצאים למשאל, עוברים מבית לבית, פותחים את הדלתות, פותחים את הלבבות. אישה אומרת, 10 שנים לא שאל אותה שכן מה שלומה. ואנשי גוש קטיף וכל מי שבא איתם נכנסו שם. ויהודה לפייה התפרסו כמעט כל אנשי גוש קטיף לקלפיות בכל הארץ. כל קלפי היה דוכן של נציגי הממשלה, שני אנשים, דוכן ריק, שומם, והיה מאהל או סוכה או דוכן של אנשי גוש קטיף ותומכיהם המקומיים, חי, תוסס, שמח. וכל אדם שנכנס לקלפי ממתפקדי הליכוד, הוא פגש את הדוכן של גוש קטיף. 12 ויודע לפי יער, 12:30, היינו בדרכנו לבית שען, לקלפיות שם, מקבלים את ההודעה הנוראה על הרצח של טלי חטואל, השם מקום דמה, ובנותיה, השם מקום דמה. 5 דקות אחרי זה, טלפן חבר מתל אביב, הוא אומר, כל אנשי הגוש מתחילים להתקפל, חוזרים הביתה. זה היה ברור באותו רגע שאם זה כך יהיה, אז המשען בתפקדי הליכוד הפסדנו אותו. ורק המחשבה על החרפה לעם ישראל ולארץ ישראל ולשכינה, שלא תהיה הצבעה חיובית בעד ארץ ישראל ובעד עם ישראל, המחשבה הזאת ככה לא הניחה מנוח. היה טלפון לרב יגאל קמינצקי, הרב של הגוש, ולאבנר שמעוני ראש המועצה, תעשו אס-אמס לכל אנשי הגוש, אף אחד לא זז מהקלפי. וכך הם עשו, וכך היה, אף אחד לא זז. אחרי איזה שעה הייתה איזו הרגשה, אולי יש פה איזו בעיה, אולי לא עשינו טוב. הפעתי לרב שלי, הרב נוח ויז'ונסקי, הרב של היישוב קטיף. אמרתי לו, רבנו, תגיד, עשינו נכון? אמרתי, תשמע, אני חושב שעשיתם נכון. לידי עומד האבא, הבעל, דוד. בוא נשאל אותו. אני לא הכרתי את דוד, שאלתי אותו. הוא אומר, עשיתם נכון? תגיד בשמי לכל אנשי גוש קטיף, אל תחזירו. צריך לנצח את המשאל. בסוף, בלילה התוצאות ידועות, רוב די ברור, בלי לחצים, בלי איומים, הצביע בעד ארץ ישראל, בעד עם ישראל, בעד מדינת ישראל, בעד הציונות, בעד התורה. אותו לילה נכנסו לראשונה יהודים למה שאז נקרא שכונת אבו דיס, והיום נקראת קדמת ציון. דמיונם וחלומם של הערבים להקים מדינה, הם ריכזו בשכונת אבו דיס, בנו שם בית שנקרא עד היום הפרלמנט. ונגמר, רעיון ירד מהפרק. שאותה גבורה של אנשי ירושלים הייתה קשורה במהותה לאנשי גוש קטיף. לבנות את בית המקדש זה להרבות אנשי אמנה. בהצהרות, בציטוטים, בעקרונות, הכל נפלא. במסע ומתן. שהאמת שאותה אתה לומד, אליה אתה מחובר, לפי אתה רוצה להתיישר, שהיא תלווה אותך ברחוב. זה מבחן גדול. אם התנועה המרכזית המהותית של כל גאולתם של ישראל צריכה לחזור אל המים החיים, לחזור אל מקור מים חיים, לתקן את חטא העזיבה, לתקן את חטא הכבוד, האמיר גוי אלוהים, עמי אמיר כבודו ולא יועיל, לתקן. החזרה אל מקור החיים צריכה להיות מהמדרגות הנפשיות הכי פשוטות עד למדרגות היותר גבוהות. בעזרת השם נזכה להבין מה צריך תיקון, נזכה לתקן, נזכה להיות מאלה שבגללם, בעקבותיהם, עוד אנשים מבינים באמת מה הקשר בין הנפש לבין האמונה, ומתחברים מחדש לקשר הזה. נזכה לבנות בית המקדש במהרה בימינו. אנחנו רואים איך שונאי ישראל, האמריקאים, האירופאים, הערבים, מתחילים להבין את שורש המלחמה, את שורש המאבק על ירושלים ועל הר הבית, ומתוך כך על הכל. זה מחייב אותנו לגדול. לגדול באמונתנו, לגדול בכוחות הנפש שלנו, לגדול בשאיפות שלנו. בשורות טובות, כל טוב.